עכשיו איתכם, עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי, כל
פעם לפעם אתה מספר סיפורים שממחישים את נפלאות ההשגחה העליונה. הסיפור שאני רוצה לספר לך עולה על כולם, כי הוא נדיר ומופלא ובלתי יאומן, ושכמותו לא שמעת מימיך. לאחר הקדמה כל כך מבטיחה הזו, כעת תגש לפרוע את השטר. בשכונתי מתקורר אברך חשוב שכל כולו לימוד ותפילה. הוא חי בעוני ובדחקות. כל ראשו עסוק בלימוד וחינוך הילדים. יום אחד נולד להם לזוג ילד, ומיד עם לידתו התגלה בו מום חמור ונדיר מאוד בליבו. כמובן שטובי הרופאים הובהלו לעסוק בעניין, אך בגלל המורכבות המום, אף אחד מהם לא הריב עוז לנתח אותו. בשלב מסוים המליץ אחד מהסקני הרפואה המוכרים להטיסו לחול לצורך הניתוח העדין והמסובך. אספנו סכום גדול, שחלכנו אותו עם רעייתו והילד לחוץ לארץ. הם הגיעו למרכז רפואי גדול בארצות הברית, המתינו שבוע וחצי, ולאחר מכן החלו בסבב של בדיקות שנערכו עד ליום לפני הניתוח. ובבוקרו של אותו יום, הם מגיעים לבית החולים וממתינים בלב הולם לתורם להיכנס להכנות שיובילו לניתוח. בבוקרות של אותו יום הם מגיעים לבית החולים וממתינים בלב הולם לתורם, להיכנס, הם שמים לב שמעכבים אותם. הפקידה נראתה נסערת, הרימה טלפונים, קמה, הלכה, חזרה, התיישבה. הם לא הבינו כמובן מילה מהדיבורים שלה. למזלם היה שם יהודי חרדי, יליד ארצות הברית. אברך ביקש ממנו להבין על מה המהומה. היהודי הקשיב מעט ואמר לו, נראה לי שהרופא לא מרוצה מהסכום שהפקדתם, או מהסכום שחתמו עבורך בערבות, הוא טוען שחסרים 100,000 דולר. אברך אמר לו, זה לא ייתכן. הרי סוכם על סכום גבוה מאוד שאת חלקו כבר מסרנו, וחלקו אחר ניתן בערבות של אנשי און. אבל לא היה עם מי לדבר, שכן הרופא בכלל לא היה במקום, והפקידה לא פנתה אליהם להציג את הבעיה. בסופו של דבר ביקש האברך מהיהודי פשוט לגשת לפקידה ולבקש ממנה לידע אותם מה קורה, למה הניתוח מתעכב. זו הייתה נבוכה וחזרה על כל מה שכבר היה ידוע לשניהם, שהפרופסור הנכבד מבקש 100,000 דולר נוספים רגע לפני הניתוח. היא אישרה שכן דובר על סכום נמוך, אבל לדבריה הפרופסור טוען שבבדיקות האחרונות התגלה מום נוסף שעליו לא דווח מלכתחילה, ועל המום הזה הוא דורש את 100,000 הדולרים, אחרת לא יבצע את הניתוח. תני לי בבקשה לדבר עם פרופסור, אומר אברך. זה בדיוק מה שאני עושה בחצי השעה האחרונה, אומרת הפקידה. ניסיתי לשכנע אותו לבוא, לשוחח איתך, אבל הוא מתעקש שאם לא יופקדו בתוך שעה 100,000 דולר, או לחילופין תוגדל הערבות ב-100,000 דולר, הוא לא יוצא מהבית והניתוח של הילד יבוטל. מאיפה אני משיג 100,000 דולר בתוך שעה, אומר האברך באמצעות המתורגמן. לקחו שבועות ארוכים עד שאספו לנו את הסכום. אני עצמי כל כך עני שאין לי אפילו חובות של 100,000 דולר. הפקידה הייתה מאוד עצובה, דמעות היו בעיניה. אני מבינה אותך, אמרה, אבל זה מה שהפרופסור אומר. אולי נדחה את הניתוח בכמה ימים, ובזמן הזה נדבר עם הסקנים, להשיג סכום או ערבות, הציע אברך. זה בלתי אפשרי, אמרה הפקידה. הלילה הפרופסור יוצא להפלגה באיים הקריביים, לחודש שלם, ולאחר מכן ממתין לו כאן תור דחוס מאוד. זה עוד שעה, או בכלל לא. אשתו של האברך החלה לבכות בחית המורים, והוא היה עובד עצות. היהודי שהזדמן לשם היה נבוך מאוד. הוא הבין שנקלע למצב עדין. הוא ניסה לדבר שוב אל הפקידה, ולבין מהר מאוד שהיא איתם לגמרי, ואין לה מה לעשות מול הפרופסור האכזר. היא סיננה לחברתה שבטח הוא צריך את 100,000 דולר להפלגה שלו. יש כאן אולי יהודים עשירים שיוכלו לסייע, שאל האברך ביושו את היהודי שהזדמן לשם. האיש משך בכתפיו. תשמע, יש פה כמה רחובות מכאן איזה יהודי עשיר מאוד מאוד. הוא לא דתי אומנם, אבל שמעתי שהוא תורם פה ושם. אולי תלך הביתה שלו. אולי ממנו יביא לך הקדוש ברוך הוא ישועה. האברך לא חושב פעמיים, הוא מבקש מהיהודי שלווה אותו, אך זה אומר לו, אני לא יכול, אני עם אמא שלי, היא ממתינה לתור שנקבע לפני כמה חודשים. אבל הוא לקח דף נייר, צייר לו את הרחובות הסכומוכים, וכתב לו בעברית רצוצה, הכוונה, להגיע לביתו של העשיר. האברך יצא לדרך, ואשתו נותרה עם התינוק, ועם ספר תהילים שהיה הדבר היחיד שיכול היה לעזור כרגע להצלתו של הילד שלהם. הוא הגיע לאחוזת ענק וניצב בשעריה. הבית שהוא דיבר היה למעשה מתחם ענק. בכניסה ניצב זקיף קשוח ששואל, מי אתה? הוא עונה, אני איש צעיר מארץ ישראל. הזקיף מתקשר, חוזר על דבריו של האברך בטלפון, ולאחר מכן שהוא שומע תשובה מהצד השני, והוא אומר לו, תיכנס. השער נפתח, וכדי להגיע לטירה הענקית היה כביש גישה, מעין רחוב ראשי עם שני נתיבים בכל כיוון. והוא כמובן בא ברגליו. לאחר צעידה של 5 דקות הוא מגיע לטירה שנראית כמו ארמון מהאגדות. הוא ניצב בפני 2 דלתות שנראו לו כמו שערי ניקנור מרוב גודלם. הוא לא יודע איך בדיוק ניגשים לזה, דופקים, מצלצלים, זה נראה כמו איזה חומה. בעודו בוחן את הדלתות, הוא משרת פותח את הדלת הענקית, מסתבר שהוא נצפה במצלמות, מתעסק יותר מדי עם הדלת, מה שגרם לחשד מצד אנשי הביטחון הרבים שהתרוצצו שם. השוער שואל משהו באנגלית, והאברך עונה שהוא, אני אברך מארץ ישראל. עוד לפני שהוא מספיק לזוז, לפתע יוצא איש הדור, כסוף שיער. נראה שמדובר בבעל הבית. והוא נראה ממהר מאוד. מי אתה? הוא שואל אותו באנגלית. אני אברך מארץ ישראל, הוא עונה בפעם השלישית, ורציתי. שום בעיה, כך אומר העשיר, מוסר לידיו מעטפה חומה ענקית שמנה. הוא ממהר אל הלימוזינה שלו. רגע, אני רוצה להסביר לך, אומר האברך. אבל העשיר אמר משהו באנגלית שהאברך איכשהו הצליח להבין. I know, I know, אתה אברך מארץ ישראל, אין לי זמן, הכל בסדר. נבלה במכוניתו ונסע משם. אברך נותר לבדו עם העטפה ענקית, מנסה להבין מה קרה כאן. השיר אפילו לא שמע מה הוא רוצה ממנו. מצד שני, המעטפה הייתה מוחשית מאוד. הוא פותח אותה, ומה הוא רואה? 100 שטרות מגועצים של 100 דולר. אבל הוא לא היה צריך לספור אותם, משום שהפתק שצורף למעטפה, עליו היה רשום המספר הלא יאומן. 100,000 דולר. הוא מתחיל לבכות ולפתוח בשבח והודיה לקדוש ברוך הוא, עד שפתאום נזכר שיש לו בדיוק 20 דקות לחזור לבית החולים, שכן אז מסתיים האולטימטום של הרופא. הוא מתחיל לרוץ במהירות בכביש המוביל אל מחוץ לאחוזה. הוא מנסה לעצור מונית. דקות יקרות חולפות, ורק 5 דקות לפני הזמן המיועד נגיעה המונית. הוא נוסע במשך 10 דקות הכי ארוכות בחייו. הוא יודע שהוא יהיה אחר מ5 דקות, אבל מקווה שחמדנותו של הרופא גדולה מקשיחותו. הוא נכנס בדערה לבית החולים. עולה במעלית, מגיע מתנשף אל הפקידה שכבר עמדה לעזוב. רגע, תתקשרי לפרופסור, הוא אומר. הפקידה הביטה עליו כמו מי שנפל מהירח. ובדיוק אז הגיעה אשתו, ולפני שהיא הספיקה לשאול מה קורה, היא קיבלה תשובה ברורה כאשר הפך בעלה את המעטפה, ו10 חבילות ענקיות של 10,000 דולר כל אחת נפלו על הדלפק. don't believe, אמרה הפקידה, ורצה לטלפון. מסתבר שאברך צדק. הרופא הקשוח התרקח לנוכח 100,000 דולר שחיכו לו במפתיע. הוא הודיע לפקידה שהוא יוצא מהבית. ואכן, בתוך חצי שעה, הוא הופיע. אם נאמר הטוב שברופאים לגיהינום, הרי שזה חובר במיוחד בשביל הפרופסור הזה. הוא היה רשע, קשוח, קר, חצר רגשות, ובהחלט מועמד ראוי לגיהינום. אבל מה לעשות? הוא בפירוש היה הטוב שברופאים. הוא ביצע את הניתוח העדין והמורכב בצורה מושלמת, וזאת בידיעה שכל סטייה של מילימטר הייתה מובילה למוות מיידי של התינוק. מדובר היה בניתוח וירטואוזי שנעשה רק בגרמניה ואצל הפרופסור המסוים הזה, והכי מצחיק שכולם העדיפו את הפרופסור המסוים הזה בגלל שהוא לא גרמני. כך או כך, הרופא סיים את מלאכתו ויצא לשוט לגיהנום, והילד יצא מכלל סכנה וזכה כנראה לשנים רבות וארוכות, אם ירצה השם, עד שיגיע לגן עדן שמגיע לו. נגמר טוב הסיפור, אז זהו, שהסיפור הזה לא רק שלא נגמר, הוא אפילו לא מתחיל. אתה וקוראיך בטח מסוקרנים מה היה כאן. איך מגיע סכום עתק של 100,000 דולר לאברך ששעה לפני כן אפילו לא ידע שהוא צריך אותם כדי להציל את בנו? וזה מידיו של עשיר אלמוני שאפילו לא התעניין לאיזו מטרה הוא נותן את הכסף. כמוך וכמו קוראיך, גם אני חשבתי שהיה זה היהודי המתורגמן שכנראה התקשר אליו. כך גם חשב האברך, כך גם חשבה אשתו. הם החליטו שזה בכלל אליהו הנביא, ותסכימו שזה לא מופרך בכלל. הם הגיעו לארץ אחרי חודש שלם שנדרש להחלמת התינוק, ומיד בשבת הקרובה ערכו קידוש גדול. במהלכו סיפר האברך את סיפור הצלתו של בנו התינוק, ואחרי שהוא סיפר הוא ביקש את סבלנותם של הסועדים, ואז סיפר את הנס המופלא והמוזר שהראה לו עם 100,000 הדולר שהגיעו משמיים, פשוטו כמשמעו. כל הקהל היה המום מהסיפור, כי פרט לכמה אברכים ובתוכם אני, לא ידע ממנו איש. כולם הם שמעו על הצלת התינוק והודו לקדוש ברוך הוא, אבל הסיפור הזה היה ענק מכדי שיוכלו להכיל. הם סיימו את הקידוש בברכה כפולה ומכופלת לשם יתברך על חסדו הגדול. הם יצאו בהתלהבות לביתם כדי לספר את הסיפור המופלא ולהתחבט בפתרון התעלומה. ורק איש אחד מהמתפללים היה נרגש יותר מכולם. לא סתם נרגש, הוא היה נסער ולא ידע את נפשו. לא, אין מדובר באבי הבן, אלא באברך אחר, מתמיד, בנו של תלמיד חכם ידוע, שהקים וניהל רשת מוסדות בזיכרון יעקב עם מאות תלמידים. הוא המדין שכולם ילכו, ואז פנה אל האברך ואמר לו, אתה הצבת כאן תעלומה, אבל כשהצבת אותה, בדיוק נפטרה לי תעלומה שמעסיקה את המשפחה שלנו, ובעיקר את אבא שלנו, כבר חודש ימים. אברך התיישב להקשיב לו. לפני כן, אני רוצה שתגיד לי, כיצד הצגת את עצמך בפני העשיר ביקש הבן לדעת? לא יודע, אמרתי לו שאני אברך מארץ ישראל. ככה אמרת? אברך? לא, אמר האיש, אמרתי את זה ביידיש. ביידיש, כעת הכל מובן, אמר האיש, החל לספר את הסיפור כולו, וזה הסיפור שאני הולך לספר לכם. אתה מכיר את אבי, כל חייו מתרוצץ בעולם, אוסף תנומות מנדיבים למען מוסדותיו, בזכרון יעקב. במשך חצי שנה עבד על תרומה מאותו עשיר, הוא שלב לו אלבומים ומצגות, בהם השקיע הון תואפות, הוא השתמש בשירותי מתווכים שגם הם עלו לו, שידברו אל ליבו של אותו עשיר, וכן לאחר חודשים רבים נאות העשיר להתניק לו תרומה. הוא לא אמר כמה, רק אמר שזה יהיה סכום מכובד, וקבע לו זמן שיבוא לביתו, שעה 16:00. אבא שלי יצא מהמלון בו התגורר, בשעה 15:15. נכנס למעלית, ובאמצע, בין קומה 70 ל-30, היא נתקעה. הוא צלצל בפעמון החרום, לקח 10 דקות עד שבכלל שמו לב לזה. הם הזיקו טכנאי שלקח לו שעה להגיע, ועוד כחצי שעה לחלץ את המעלית. רק ב-4:30 הצליח אבי לצאת משם, לקח מונית שתוביל אותו לביתו של העשיר, וכשהגיע נאמר לו שהאיש כבר יצא למשרדו. הוא לקח את המונית למשרדו של העשיר, עלה לשם. הוא היה באמצע פגישה חשובה. אבי המתין לו שעה, חושב כיצד יתנצל על איחורו. בסיומה של הפגישה יוצא אליו עשיר ושואל, מי כבודו? אני שלום מאיר יונגרמן, אמר אבי והוסיף, אני המנהל המסדדות בזכרון יעקב. האיש נראה טרוד וכעוס, זה לא יכול להיות. הגיע לביתי איש חרדי ואמר שהוא יונגרמן מארץ ישראל. יונגרמן זה אברך צעיר ביידיש, יונגרמן, איש צעיר. אתה מבלי משים, הגעת למקום הנכון, בזמן הנכון, אמרת גם את השם הכי נכון, וזכית ב-$100,000 שמגיעים למוסדות התורה בזיכרון יעקב. לא יאומן כי יסופר. כמובן שמצוי שבת הגיע הסיפור לרב שולם מאיר יונגרמן, והשניים, כמו יהודים טובים, הוא ואברך, כמו יהודים טובים המקפידים בהלכה, הלכו יחדיו לרבה של רמת אלחנן, רבי יצחק זילברשן שליטה. וזה לאחר עיון פסק שעל פי תרומת הדשן ודרך אמונה, פרק ח' ממתנות עניים, אם אני בושש מלהגיע, ובמקומו בא אני אחר וקיבל את הנדבה, אין לעני הראשון זכות בה. רבי שולם מאיר יונגרמן קיבל עליו את הדין בלי טענה ומענה. בהוראת הרב זילברשן, כדי למנוע חילול השם, הוא סיפר לעשיר מהירה. זאת מפני שהוא סבר שבוצעה בו הונאה, ודבר זה יכול לגרום לחילול השם, וגם לגרום לו להימנע ולתרום. כאשר שם העשיר את הסיפור התרגש על עמקי לבבו, הוא ביקש להודיע לאברך כי הוא מאשר בדיעבד את המתנה שנתן בטעות. כי הוא שמח שבורא עולם זיכה אותו להציל חיי ילד יהודי. הסיפור הזה פשוט יפעים אותו. ושבועיים לאחר מכן התקבלה במשרדו של הרב שולם מאיר יונגרמן המחאה על סך $120,000. מסתבר שהעשיר חש צורך לפצות את הרב יונגרמן על עוגמת הנפש שהראה לו, ולא לקפח את מוסדות זכרון יעקב. זה הסיפור. הילד כיום בגיל בר מצווה, ומדי שנה נהגו הוריו לנסוע לרב יונגרמן עם הילד, בגלל חלקו בנס ההצלה המופלא של בנם. לפני כ3 שנים נפטרה רעייתו של הרב יונגרמן. זמן קצר לאחר מכן נפל אף הוא למשכב, ובתוך 9 חודשים השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה. זכר צדיק לברכה. והסיפור הזה הוא רק נדבך קטן וזעיר מסיפור חייו ופועלו של הרב יונגרמן, שזכה להלמיד אלפי תלמידים ולהחזיק אותם בדרך מעוררת השתאות מבחינה כלכלית. הסיפור המפולא הזה הצליח באמצעות שמו, שנאמר בטעות גמורה, להציל נפש בישראל. תהיה נשמתו צורה בצרור החיים, זה המסר הזה של אמונה והשגחה, והשלך על השם יהבך.
דרכך גוי ללשם דרכך ובטח לו והוא יעשה.
השיר הנפלא הזה מוקדש לכל מי שמרגיש איזה מצוקה כלכלית, מרגיש איזה אשלך לשם לאבך והוא יחלקלך, ולא רק יחלקלך, כל הישועות.
גויל על השם דרכך ובטח עולו והוא יעשה השלים. השליך על השקר וכל השליך והוא יחל כלפו השליך על השם השליך על השם יאום חור השליך השליך על השם יאום חור השליך והוא השליך על השם יהוה
יהוה. עכשיו איתכם עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי כוחה.
התוכנית בחסות הדרן, הפתרונות האיכותיים והטובים ביותר לטכנולוגיה שמורה, בהשגחת בית דין צדק בני ברק, המכשירים השמורים בעולם, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230. בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי, עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובצלאל כהן, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888.
אתם זוכרים את מהפכת טיפולי השיניים שיזם משרד הבריאות ב-2010? בתחילה ניתנו טיפולי השיניים במסגרת סל הבריאות לילדים עד גיל 8. מאז, בכל שנה ושנה, החיוך התרחב יותר ויותר. עד גיל 10, 12, 14, 16, ומהשנה עד גיל 18. עכשיו המהפכה הושלמה. מינואר 2019, כל הילדים עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות. פרטים בקופות החולים ובאתר משרד הבריאות.
תמר נופשים מזמינה אתכם לשבת של פעם בחיים לכבוד סידנה בבא סאלי, שבת פרשת בו, היי בשבט, במלון אקוודוקט המפואר בנהריה, בהשתתפות הרב אבנר קבס, שמעון פרץ באומו משובח, פייטנים וזמרים ארוחים, הרצאות מסביב לשעון ועונג שבת אמיתי, ארוחות גורמה בקשרות הבדץ, סוויטות מפוארות. חייגו עכשיו לחדרים אחרונים 077-500-355, 077-500-355.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
אם משלמים במזומן סכום העולה על המותר בחוק, זו רבותיי עבירה ממש.
החוק החדש קובע, מחודש ינואר יחולו הגבלות על תשלום במזומן בעסקאות שמעורב בהן עסק. בעסקה עד 11,000 שקלים מותר לשלם את כל הסכום במזומן. בעסקה של יותר מ-11,000 שקלים מותר לשלם עד 10% מהסכום במזומן, אך לא יותר מ-11,000 שקלים, הנמוך שבהם. עברתם על חוק המזומן? שילמתם ביוקר. פרטים נוספים באתר רשות המיסים.
סליחה, יש לכם אולי נגן MP3 של העונה החמישית של חברת אריאג? ואתה יודע אולי איפה משיגים את המשחק המרוץ לבודקה של חברת אריאג?
מה? ילדים, מה נראה לכם? זה נקודת אריאג פה?
את כל מוצרי חברת אריאג ניתן להשיג בנקודות אריאג בכל רחבי הארץ. לרשימת נקודות תריאג בעירכם חייגו 0722-79-6666, שלוחה 2.
הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים כיום במשרדי הפרסום, בחברות וארגונים ומנהלים קמפיינים מרתקים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים.
אם אתה יודע לכתוב, לנגן, להלחין, לצייר, להפנט, להוציא, להמציא, ליצור, לקריין, לפחות כמוני. בקיצור, אם כולם אומרים שאתה גאון, הגיע הזמן שתוציא את הכישרון שלך לאור וגם תזכה בפרסים. הגאון,
משחק יומי בזמן אוויר עם מנחם טוקר. כל צהריים בשתיים, כאן בקול חי. הכניסה למוכשרים בלבד. עכשיו איתכם, עצות מהחיים. לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי, כל
מחנך כיתה ח' מזה 20 שנה, והסיפור שאני הולך לספר ירגש בוודאות את מאזיניך. יש בו מסר מיוחד במינו, במיוחד לקראת חג השבועות. לפני כמה שנים עברתי לחנך כיתה ח' בבית ספר אחד, שבצמוד לו ישנה חנות מקולת בשם מקולת שבתאי, שבה גם התלמידים וגם המחנכים לפעמים מורחשים לחמניות או שוקו. בפעם הראשונה שנכנסתי לחנות המקולת, וזה קרה לפני מספר שנים, עמד שם איזה רב חשוב עם זקן לבן. אני כמובן חיכיתי בסבלנות שהרב יסיים את הקניות. אך הוא עמד שם, ואני הבנתי שהוא מחכה כמוני לבעל המקולת שכנראה הלך לכמה סידורים. אנחנו עומדים כמה דקות, ואז הוא שואל אותי, אתה מחכה למשהו? כן, אמרתי לו. אז בבקשה. אבל הוא לא נמצא, אמרתי. מי לא נמצא? שאל. הבעלים של המקולת, אמרתי. אמר, אוקיי, אולי אני יכול לעזור לך? לא, אמרתי, כבוד הרב לא יכול לעזור לי, כי אני צריך משהו שקשור למקולת. ומה אתה צריך? הוא שואל אותי. לחמנייה ושוקו, אמרתי. מצוין, אמר, אני אתן לך לחמנייה ושוקו. הוא ניגש למקרר, הוציא שקית שוקו, לאחר מכן הלך לארון לחמניות, שלף לחמנייה, ארז את שניהם בשקית והגיש לי. הרגשתי נעימות שרב כזה חשוב משרת אותי ככה. וכשהוא מסר את השקית, הסמקתי כולי, אמרתי, תודה, וחיכיתי. למה אתה מחכה? שאל. אני צריך לשלם, אמרתי. מצוין, אמר, תשלם לי. כאן הגשתי ממש ממש לא נעים. מצד אחד, אני לא אמור לשלם לו אלא בעל המקולת. מצד שני, הוא כזה רב חשוב. אם הוא אומר לי לשלם לו, אז מה, אני צריך לשלם לו? אני מעדיף לחכות לבעל המקולת, אמרתי לו, והפעם הרגשתי את הסומק כמו משקל כבד על פניי. בודי מתלבט מה לעשות. נכנס לקוח נוסף לחנות. שבתאי, תביא לי בבקשה קופסה של מלפפונים, חמוצים, תבנית ביצים, לחם פרוס, ארבע מעדן. חיפשתי חנו שבתאי ולא ראיתי אותו. מצד שלי, מה שכן ראיתי זה את הרב החשוב הולך מטפס, מוריד קופסת מלפפונים, רץ אל הביצים, מקרר מעדנים. רגע, אמר האיש, יש פה מישהו לפניי, לא? כן, הוא היה לפניך, אמר הרב, אבל הוא החליט לחכות משום מה. למי אתה מחכה, אדוני? שאל הלקוח שאחריי. לשבתאי, אמרתי, אני מתכוון לבעל המקולת. יש לך מושג איפה הוא? ריש צחק, הנה הוא לפניך, והצביע אל הרב. זה לא יכול להיות שבתאי, אמרתי, זה נראה רב חשוב. האמת שזה נכון, הסכים האיש, הוא באמת נראה כמו רב חשוב, אבל מה לעשות, קוראים לו שבתאי, והוא בעל המקולת, שגם נקראת על שמו. הייתי בהלם. זה בסדר, אמר שבתאי, אני מבין שאתה באלם, אני אמנם נראה רב חשוב, אולי הייתי יכול להיות כזה, אבל אני תלמיד חכם ששכח תלמודו. הבטתי בו, ידעתי מה פירוש המונח תלמיד חכם ששכח תלמודו, אבל ידעתי שלא להסתכל ולשאול אותו איך ומה. די היה לי באי הנעימות שקרתה עד כה, לא רציתי להחריף אותה, לכן פשוט שילמתי לו ויצאתי מהחנות. בחדר המורים סיפרתי לחבריי על התקרית המשונה. שני מורים ותיקים אמרו שהם שמעו משהו, שהוא היה פעם תלמיד חכם גדול, אבל לא יודעים מעבר לזה. התחלנו לדבר על העניין של תלמיד חכם ששכח תלמודו. למעשה המקור לזה היא הגמרא בברכות, ח' עמוד ב', אמר לו רבי יהושע בן לוי לבניה, נזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, דאמרינן לוחות ושברי לוחות מולכות בארון. המפרשים מסבירים שכשם שתלמיד חכם ישן, עדיין נחשב תלמיד חכם, למרות שכרגע אינו עוסק בלימוד, כך גם יש להתייחס לתלמיד חכם שעמל והתמיד ולמד כל כך הרבה שנים, עד שהפך לתלמיד חכם, גם אם הדברים נשכחו ממנו, שלא באשמתו, עדיין יש לנהוג בו כבוד ככלי של קדושה. ממש כמו הלוחות הראשונים שמשה רבינו שבר בידתו מהשמיים, כי למרות שהם נשברו, עדיין יש בהם קדושה גדולה, וחייבים לנהוג בהם בכבוד. ועדיין נותרנו עם החידה הגדולה. כמה כבר למד שבתאי המקולתניק? האם נחשב פעם לתלמיד חכם כמו המראה שלו? ומדוע שכח את לימודיו? העניין נשאר בצריך עיון גדול. במשך השנים נכנסתי פעמים רבות למקולת של שבתאי, בכל פעם שנכנסתי נהגתי בו בירת כבוד, ודמיינתי שמולי עומדות לוחות הברית השבורות. עם השנים מסתבר שגם התלמידים בבית הספר יודעים ששבתאי הוא תלמיד חכם ששכח תלמודו. מסתבר שהוא אמר את זה לא רק לי, לכולם הוא אמר את זה, רק שהילדים לא בדיוק הבינו מה הפירוש של הדבר, והתייחסו לזה קצת בצורה מזלזלת. ההבנה שלהם הייתה ששבתאי בעצם היה בנעוריו תלמיד גרוע, שלא התאמץ ללמוד, וגם כל מה שהוא כן למד, הוא שכח. ואז הגיעה תקופה, בתלמידים החלו לזלזל בו בפומבי, לכנות לו שמות, להציק לו. צוות בית הספר ניסה לפעול כנגד התופעה. חגילנו שזה הפך למעין סיפור ילדותי, הבנו שאנחנו חייבים לעשות משהו קיצוני, להפסיק את התופעה. החלטתי לחקור קצת אחר שבתאי, פניתי לכמה אנשים ואלה הפנו אותי לאנשים בני גילו. ככל שהרחקתי חקור, שמעתי שמות שאותם הכרתי, אבל לא היה לי נגיסות אליהם. מדובר ברבנים היושבים ראשונה במלכות, בין גדולי ראשי הישיבות של דורנו. אלה היו חבריו. זה החל לסקרן אותי. כולם אישרו שאכן שבתאי נחשב פעם לתלמיד חכם בעל קנה מידה גדול. היו כל מיני סיפורים, קצת שכח תלמודו, היו שאמרו מחלה, היו אמרו אירוע מוחי. זה פשוט קרה מזמן מדי, ואנשים לא ממש ידעו. הרגשתי שחייב להיות סיפור מאחורי זה. ואז הגעתי לאדם, דווקא בן גילי, הרבה יותר צעיר משבתאי, שכמה אנשים הפנו אותי אליו. הוא יודע את הסיפור האמיתי, הם אמרו, היה זה תלמיד חכם בפני עצמו, שבעברו היה בעל תשובה. נסעתי במיוחד אליו וישבתי איתו ערב שלם, והסיפור ששמעתי ממנו פתר לי את כל התעלומה. וכך הוא סיפר לי, שבתאי היה בחור המתמיד ביותר, באחד משתי הישיבות הידועות והטובות בארץ. יש בידי את שם הישיבה. הוא נהג ללמוד 18 שעות ביממה. היה לו חדר מיוחד ללמדנים שבאים רק לישון, בלי דיבורים מיותרים ובלי שום ביטול תורה. חוץ ממה שישב ולמד וסיים את השס, הייתה לו חברותה עם הרן בעלית, קהילות יעקב, סטייפלר, זרצר צדיק וקדוש לברכה. הסטייפלר היה עושה לו מבחנים, ולא סתם מבחנים. הוא היה יכול לנקוב בשם של דף בגמרא ולשאול כמה פעמים מופיעה המילה רב באותו עמוד בגמרא. הכוונה היא לא רק לרב ושמואל, אלא צירוף האותיות ריש ובית. שבתאי היה בין היחידים שידעו לענות לו מיידית. הוא היה גאון אמיתי. כמובן שהוצאו לו שידוכים הכי טובים, והוא גם התחתן עם ביתו של אחד מראשי ישיבות הכי חשובים, בת צדיקה וחכמה. הם נישאו, ושבתאי המשיך בלימודיו ביתר שאת. אבל בעצת רבותיו, מדי פעם התפנה מלימודו כדי לטייל עם אשתו הצעירה. ויום אחד, הם טיילו ליד שפת הים של קיסריה, סמוכה לחדרה, ולפתע ראו מתוך המים שני אנשים המנופפים להם לשלום. זה נראה לו מוזר לשבתאי שמישהו מנופף לו מתוך המים לשלום, ולכן התקרב קצת לראות במה המדובר. ואז שמע זעקה, צילו, אנחנו טובים. והבין שאף אחד לא מנופף לו לשלום. אנשים הללו פשוט טובים, והנפנוף שלהם הוא יותר בכיוון של להתראות. שבתאי לא היסס, הוא קפץ למים והחל להתקדם לכיוון הטובעים. הוא הגיע לטובע הראשון, נמיס אותו על כתפיו, הוא פשוט הוביל אותו לחוף, שם הניח אותו ורד כדי להציל את השני. עם השני, העניינים קצת הסתבכו. שבתאי אמנם היה חסון וקצת ידע לשחות, אבל הוא לא ידע את הכלל הכי חשוב של מצילים. היזהר מהטובע, הנאחז בכל מה שידיו מגיעות ובכל הכוח. וכשבאים להציל, חייבים לבוא מאחוריו ולהתרחק מידיו. שבתאי בא אל הטובע מקדימה, וזה פשוט אחז בו כאילו מצא סלע בים, ובכוחות אדירים טיפס עליו כדי להינצל. אבל בדרך, הוא הכניס את ראשו של שבתאי בכל הכוח אל המים. שבתאי החל להיאבק, אך לשב, ראותיו שיבעו להעביר לנשימה, אך ראשו היה במים. לאחר זמן מה של מאבק נכנע והחל לנשום בתוך המים. לנשום בתוך המים, הפירוש של זה הוא לטבוע. שבתאי הלך וטבע, ובינתיים הגיעו אנשים אחרים והצליחו לחלץ את שניהם מהמים. האיש שהטביע אותו ניצל בזכות הדקות שנאחז בו, והצליח להחזיק מעל פני המים את ראשו ולנשום. אבל את המחיר שילם הגיבור, והוא שבתאי, התלמיד חכם שרק רצה לעזור. הוא מת מוות קליני. מוות קליני הוא מוות של הלב, אבל הוא מוות סופי של המוח. הגיע ניידת טיפול נמרץ למקום, וכדי להעיר את הלב נתנו לשבתאי 12 מכות חשמל. הוא הושפז בבית החולים בסכנת חיים, ואת עת החזירו אותו הרופאים להכרה, והוא יצא מכלל סכנה. אבל מכות החשמל שחטף גרמו לו לאובדן נורא. אולי לאובדן חיים, אבל אובדן של כל הידע שלמד ורכש בחיים. שבתאי יצא מבית החולים בריא בגופו וגם בשכלו, אבל הזיכרון נמחק. כל אלפי הדפים ומיליוני המילים של תורה ומשנה, גמרא, תוספות ומפרשים שלמד, טבעו במצולות הים. הסיפור היכה בי כמו מכת חשמל. שבתאי הוא לא רק תלמיד חכם בעל דרגה, אלא איש אמיץ לב וגיבור שסיכן את חייו בשביל הזולת, ואיבד כל כך הרבה לאותה סיבה. הסיפור עוד לא נגמר, סיפר לי בן שיחי. הניצול השני, זה שגרם בעצם לתביעתו של שבתאי, חש איסורי מצפון בלתי רגילים. לאחר ששבתאי חזר להכרה, הוא הגיע אליו לבית החולים כדי להודות לו על אומץ ליבו ומסירותו, ולהתנצל על מה שגרם לו. שבתאי הרגיע אותו ואמר לו שהכל משמיים. אבל האיש, זה שהציל, היה רחוק מקיום תורה ומצוות, לא עזב אותו. הגיע כמעט מדי יום כדי לעקוב אחר הריפוי שלו. יחד עם שבתאי ומשפחתו, הוא התבשר את הבשורה הנוראה ששבתאי איבד את זיכרונו ואת כל מה שלמד. הוא ראה כמה שבתאי מתייסר, והבין ששבתאי שילם מחיר הכי גבוה. היה מוכן לשלם את המחיר הכי גבוה בגופו, בבריאותו, ובלבד שלא ישכח את לימודו, או שלפחות יתאפשר לו לרכוש את הידע בשנית. שבתאי עברי, גופנית כמובן. אבל הקשר בין הניצול למציל המשיך. הוא הוקשה משיותו, ובשלב מסוים גמלה בליבו החלטה גורלית. אני רוצה לתקן את מה שעשיתי לך, גם אם בשוגג, אמר הניצול. אני מבקש ממך לשלוח אותי לאנשים שילמדו אותי תורה ומשנה וגמרה, ואני אנסה לשחזר את מה שנמחק ממך אצלי. שם אתה התרגש, ואכן שלח את האיש לרבנים הכי חשובים שילמדו אותו. זה היה קשה לניצול, מפני שמעולם לא למד תורה ומשנה וגמרה, אבל מכיוון שאחד תפיסה הצליח להיכנס לנבחי הסוגיות ולהתחיל אפילו לאהוב את הלימוד. עם הזמן התקרב גם לתורה ולקיים את מצוותיה, עד שחזר בתשובה והחל להיות תלמיד חכם בעצמו. כיום, כמה עשרות שנים לאחר מכן, הניצול הוא רב של עיר שנותן שיעורי תורה לרבים. הוא לא תלמיד חכם כמו שבתאי, הוא לעולם לא יהיה, אבל הוא מתקרב ומתקרב לזה, והכי חשוב, הוא משתדל להחזיר לשבתאי את כל מה שאיבד. כבוד הרב, מאיפה שמעת את הסיפור הזה? שמעתי את עצמי שואל. אני עורך תחקיר בשביל תלמידיי, אולי תגידי את שמו של הניצול, שדע מי הוא, שדבר איתו, אם זה לא סוד. לא, זה לא סוד, אמר לי הרב, והתשובה על שתי השאלות היא אחת. אני הוא הניצול. מעולם לא חשבתי שיהיה דתי, ואפילו רב עיר, הכל בזכות שבתאי. הוא לא רק הציל את חיי, אלא גם את המשמעות שלהם. התרגשתי כולי. למעשה הניצול ציפר לי את הסיפור ממקור ראשון. לקח לי זמן להירגע מהסיפור, ואז ביקשתי ממנו שאם לא אכפת לו, שיבוא ויספר את הסיפור לתלמידי בית הספר שקצת מזלזלים בשבתאי. הוא הסכים ידית, וכך היה. כינסנו את כל ילדי בית הספר, והוא סיפר להם. והסיפור עשה רושם אדיר על הילדים, והיחס אל שבתאי השתנה באחת, מהקצה אל הקצה. לא מזמן הגעתי למכולת וראיתי את אחד הילדים, דווקא הילד נמרץ ושובב. אומר לפי תומו, הרב שבתאי, אפשר לקבל לחמנייה עם שוקו? ואז ידעתי שגם אם שבתאי איבד את זיכרונו ואת האוצר הבלתי נדלה שאגר במהלך השנים, לפחות דבר אחד לא איבד. את הכבוד הנדיר שנרחש לשברי הלוחות ואת המעמד המכובד של תלמיד חכם ששכח את תלמודו.
שם בית לקירוב רחוקים, אין לקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים. אמרו לי, לך לצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים, זה ממש גבלת לראות את כולם פתאום מחייכים. אמרו לי, בואי עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים נגונים, זה צו השעה, זה מה שהדור צריך, חוויות וריגושים. אמרתי להם, אשריכם, מלאכת קודש, כל מעשיכם, הרבה שליחים למקום, בטוחני שתמצאו את האיש הנכון. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. של חזן בחול, קהילה של אנשים עמידים, הזדמנות נדירה ליצור קשרים, להגיע לקהלים חדשים. כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, תחי חיים יותר איכותיים. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן אני לטייל לאורכה לאורכבה של ארץ ישראל אווירה מחכים, פירותיה מתוקים וזה סימן לבוא הגואל אבל אם תחפשו אותי, אל תרחיקו נדוד אני בסביבה, אין כל חדש פה אשב, כי הביטיה אני כאן בבית המדרש ביקשו שאספר את סיפורי האישי את ערכי אל עולם המצוות לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי מהשבי היו להם ציפיות אבל אני מוכן לזמר, לספר את כל העליות והירידות שעוברות עליי כל יום פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים בצבא חזק צריכים כל סוגי החיילים אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן כל יום אני מוגש כל פעם מחדש של מקומי הקבוע ניגש פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את מושבי 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 פה בבית המדרש
חי תמיד איתי כל